גלית חוגי דודו ארץ תוכנית הבוקר
בוקר טוב
תוכנית הבוקר בוקר אור
שלום לך
כן אני כאן כל בוקר אתה עם חרדה קטנה
אני לא עם חרדה קטנה אני בוודאות מוחלטת יודע שהטכנולוגיה לא תעבוד מתישהו ולכן צריך להתעלם מהעובדה שאת מחוברת
זה לא קשור לטכנולוגיה אני לא אעזוב אותך לעולם
ראשית, כיף לשמוע, זה באמת מתחיל להרגיש כשזה על בסיס יומי, כמו מין סוג של טיפול פסיכולוגי עם אישה שנוזבת בך. זה עיקר הטיפול הפסיכולוגי.
כן, זה רעיון.
כן, בדיוק. זה בחיים בכלל וגם בטיפול.
נכון.
זה מה שנהגתי גם לצרוך בתחום הפסיכולוגיה.
אתה לא הולך יותר לטיפולים?
כרגע לא.
אתה מרגיש אסוף.
לא, אבל אני מרגיש את 2,000 השקלים האלה, אני משקיע בערכות לגו שאני קונה לילד. אין מה לעשות, המשאבים מופנים לדור הבא שיצטרך להתמודד עם הסריטות.
הבנתי. בסדר גמור.
קצת לוקסוס, אם כבר יש לך ילדים ואתה בסך הכל צריך להיות אינסטרומנט, אני חושב. לא?
טוב, בסדר גמור. לא יודעת, אני בטיפול, אני לא יכולה, זה נראה לי מוזר.
כי את מפונקת.
אני אחסור דברים. נכון, נו, כמו שאבא שלי אמר על החיים, מה, בשביל מה זה טוב? למה צריך את זה? הרי אפשר, כמו אבא שלי באמת, פשוט להירדם באירועים רבי משתתפים, ולא לשמוע חצי מהדברים שאומרים לו, וזה גם התמודדות עם טיפול, עם החיים, כמו טיפול.
בסדר, כן, שוב, אפשר.
קח את זה כאופציה.
יש גם אמצע, אני מאמין, אגב, אם פתחת את עניין הטיפולים הפסיכולוגיים, אני מקים מפלגה שהכותרת שלה בתחום הטיפולים היא, זה חשוב, אבל לא סתם, אלא כשיש טריגר, סיבה וכולי. וזה שהייתה לך ילדות
מחורבן. זאת אומרת, אדוני יודע לחיות.
לא.
כן, אדוני יודע לחיות. אם יהיה מצב קצה, תפנה לאיש מקצוע.
בדיוק, בדיוק. כמו מדה, אתה לא מתקשר למדה. כל יום, נכון? כשאתה נופל, לא יודע מה, אתה מתרסק, תתקשר. לא יודע, התגרשת, הקצור אותך, זה, לך תבכה. אבל סתם לייבב על הילדות.
סתם לבכות.
כן, נו.
נו, באמת.
זה לא מעניין אף אחד, אבל זו הצגה.
לא, זה מעניין. אני חושבת שאתה יודע, גם אנחנו חיים בזמן שבו קשה לנו באמת, זה לא...
נכון, אבל הקושי הוא לא פסיכולוגי. המציאות היא באמת אובייקטיבית קשה. זה לא שעכשיו אנחנו מין בורגנים שחיים במנהטן.
אתה אומר פסיכולוגי כאילו זה שקר. אתה אומר, זה לא פסיכולוגי, זה קשה.
זה קשה דה פקטו, אבל הפתרון לא יגיע משינוי מצב נפשי. הפתרון יגיע מניסיון או לתקן את המציאות, או סתם...
אני חושבת שכדאי שיהיה, ואולי כבר יש כזה, אבל אני מאוד בעניין שיהיה פסיכולוגיה למדינות.
מעניין.
אני ממש חושבת שיש דפוסים למדינות, שהם דפוסים נורא פשוטים, כאילו על ילדי הגן נגיד. זה גם ברור הפתרון.
אבל אני חושב שזה כבר בתחום הפסיכיאטריה. מדינות זה כבר פסיכיאטריה, עם כל הכבוד.
פסיכיאטרים לא אוהבים לדבר, זה כזה ישר כדורים, אני לא יודעת כמה זה יעבוד.
נכון, האמת שזה תהליך קסום לדעתי הרבה יותר אפקטיבי, זאת אומרת, אתה מייבא ואומר לך, אדוני, לא רוצה לראות אותך יותר לעולם, הנה המרשם, ביי, תודה רבה, נתראה.
וואו, לא.
זה נהדר.
נתת פה ידע לא... לא נכון, אבל בסדר, אני...
כל אחד מאיתנו...
גם כדורים למדינות זה סבבה.
כדורים זה... הבסיס צריך להיות למדינות, הרי מדינות מתנהגות כמו מטורללים.
בוא נקים חברת תרופות של כדורים למדינות, לא לגוף האדם.
מעניין איך צורכים את זה פיזית, אבל נשמע הגיוני.
זה מה שנמציא.
כן.
אני, תשמע, הראש לי ישר, איך אפשר, איך אפשר ליישם את זה, איך אפשר ליישם את זה.
ישר כסף.
בטח, יש לי המון רעיונות. אולי יהיה לי אפילו עוד אחד ממש בתוכנית הזאת. מה העניינים? מה קורה? איך תל אביב? אני רוצה להיות הדוד הזה מחול חם? חם אצלכם?
לא, לא נורא. מוכרח לומר שהטמפרטורות סבירות לחלוטין. אחרי שבכינו על ההתחממות הגלובלית במשך כמה ימים, חזר להיות מין קיץ רגיל וכיפי. אבל שוב, המציאות, אם אנחנו ניזונים ממה שקורה בתקשורת בקשר ל... סיכוי לעסקה וכאלה, אז יש תקווה שתמיד, אני חושב שכמעט כל סוף שבוע או כל שבוע עולה ידיעה שנוסכת בנו איזושהי תקווה. אני מודה שגם כשאני מרגיש...
מתקרבים, אוהבים.
כן, בדיוק. ברדיו כבר לא נעים לי להגיד את זה, כי אני יודע עד כמה לטעת תקווה בלבבות של אנשים שוודאי קרוביהם שם, אבל לא רק, זה משהו שהוא גם כן משחק ברגשות שלהם, ולכן...
400 אלף איש, זה לא נראה לי אנשים שזה רק קרובים.
לא, זה הרבה יותר מזה, יותר, יותר.
כן, נכון, ואף יותר מזה, ואני חושבת שזה קרוביהם, אתה יודע, הם גם כבר קרובנו.
כן, ודאי, ולכן זה לא, אני כבר בעצמי, זה כזה הכל כבדהו וחשדהו, שוב, לא שלא חזרו חטופים, ולא שבאמת אין תקווה, ובכל זאת, אני אשמח למבחן הבינארי של יאללה, חוזרים, אני רוצה לראות אנשים חוזרים, כמובן חיים.
אין שום ספק, ויש עכשיו גם כל מיני, ממה שהתעדכנתי, יש כל מיני, זאת תהיה עסקה חלקית, עסקה מלאה, חלק מהאנשים וכן הלאה.
זאת אומרת,
המסר... אני ממש חייבת להגיד לך.
כן, המסר רק של ראש הממשלה, הרי בהתחלה, או לפני כמה ימים, דיברו רק על עסקה מלאה, והיום בכותרות זועקות, לא סוגרים את הדלת לעסקה חלקית, ואני מוכרח לומר, כאדם שיודע שכל אדם, או זה לא אני המצאתי את המשפט הזה, הוא עולם שלם, שיתחילו להביא, לחלץ אותה מהתופת.
כן, אפילו אתה יודע, קצת... דודו, אני ממש מרגישה שיש איזו דחיפות למשהו שיקרה הרגע.
כן, אני מסכים.
לתנועת נגד. זאת אומרת, אם הסיטואציה הזאת, מי זה? זה ניוטון מהחוק הזה של המשחק מנהלים? כן, נכון? שאנרגיה נשמרת?
אנרגיה
המשחק מנהלים, זאת אומרת...
גם, בין היתר.
לא,
בין
שכל היתר. כוח שאתה מפעיל על משהו, הוא מפעיל עליך את אותו כוח.
אז זה לא המשחק מנהלים, זה באמת חוק מהחוקים של ניוטון.
זה כן, זה אותו דבר.
אני לא בטוח, אני חושב ששם זה יותר חוק שימור תנה, אבל לא ניכנס לזה. אבל את צודקת ש...
שימור מה? מה שאומרים?
תנה, את לא מכירה את זה שכשאת... אם כבר
מה
אנחנו
זה ב... תנה? אני... תקשיב, יש לי תנה שאני יכולה לשמור אותה?
לדעתי, אם כבר יש, אנחנו בתוכנית, אולי גם נלמד את המאזינות. הרי כשאת
אני
עכשיו...
אני גם אמצא לך איך זה קשור לעסקה.
מעולה, את תקשיבי.
ותראה, כי ניוטון בסוף הוא נפש... זה, הוא כאילו, זה על המציאות.
האם ידעת שניוטון, לא רק שחקר את העברית וחקר כתבים עבריים,
מה?
גם חזה את הקמת המדינה היהודית. אייזיק ניוטון לא. חזה. היה לנו פרק מרתק.
זה מדהים מה שאתה אומר עכשיו.
הוא למד קבלה, והוא עשה ניתוח של כל הכתבים היהודיים, והוא אמר שבוודאות על סמך מה שעומד בפניו, הוא גם, הרי כל המדענים בעבר היו גם קצת דתיים מתעסקים במדעי
ברור,
דת
בוודאי.
וכאלה.
זה לא שהם היו דתיים, זה שהדת והמדע היו יותר קרובים
כן,
לראש.
כן, 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 בדיוק.
זאת אומרת, יפה, העיסוק אהבתי. בשניהם הוא היה...
נכון.
מעורבב, כן.
והוא חקר כתבים יהודיים, בין היתר גם
בהלם.
קבלה וכאלה, גם אני הייתי בהלם, ידע עברית וחזה את הקמת מדינת ישראל.
מצחיק שניוטון אמיתי. ידע עברית, איך הוא עולה לשידור, כן?
כן, לגמרי, את יכולה לראיין אותו כאחד האדם, אבל בואי נחזור לרגע לחוק שימור תנה כי הדלקת אותי. אם יש משהו כן. שמסוגל להדליק, כן. שמצליח להדליק אותי בשבע
תנה,
בבוקר,
בטח.
זה תנה. זה מושג קסום. שבו תראי כמה זה פשוט, כמה, לא אשאל אותך כמה את שוקלת, אבל ודאי זה כלום.
אני לא יודעת.
לא, אוקיי, אני מפרגן, אבל...
50 קילו, 54 קילו.
כן, בדרך, בממוצע זה 50, ובנים לא אכפת להם. אז המשקל שלך כפול המהירות שלך, זה מושג שהוא תנה, זה תנה. זה אומר שאם אני עכשיו אושיב אותך... על כיסא עם גלגלים, כיסא עם גלגלים, על משטח כן. חלק מאוד, ואת יורה כדור קדימה, זה אומר שהתעופי כן. לאחור, כמו המסה שלך כפול המהירות שתעופי לאחור, זה המסה של הקליע כפול המהירות שלו. זה תנה. סליחה שחפרתי לכם, אבל זה נושא לבגרות.
אוקיי, התנה, בסדר, אני רוצה להסביר את זה יותר פשוט,
כן.
אולי. תנה אומר ש... לכאורה אין קשר בין המשקל שלי לבין המסה של הכדור, אבל כששני כוחות פועלים אחד מול השני, אז זה משפיע, זאת אומרת...
אני יכול, זו מערכת סגורה,
כן.
זאת אומרת שאם את זורקת כדור, למשל בוא נלך על משהו פחות מיליטריסטי,
כן,
זורק, משליחה כדור, אז המסה של הכדור כן. שאת משליחה כפול המהירות שלו, זה יהיה בהכרח ההדף שלך לאחור חלקי המשקל שלך, זאת אומרת, כן יש קשר,
בטח.
סתם זה דברים שקשורים להדף.
לא, אחד
להדף.
הדברים הפשוטים להבין, לא, לא, בסדר, הבנתי,
זה
זאת
עוד מושג
שיש
בפיזיקה.
השפעה לדבר, לא, לא, אז אני רוצה לומר את זה, אני רוצה רגע להסביר את זה, ואני כן חושבת שזה קשור גם לעסקה הזאת. התנה הזה, מה זה אומר? זה אומר, הכוח שאתה מפעיל לכיוון אחד, אתה לא מודע לזה שהוא ישפיע גם על הכוח שיקח אותך אחורה
נכון,
מהצד השני
נכון,
שלו, אבל זה בדיוק אותו כוח.
זה, אותו, זה אותה כמות של תנה.
זאת אותה אנרגיה למעשה.
סוג של, נכון.
התנה הזאת היא אותה אנרגיה. לכל אנרגיה חיובית יש גם את הצד החסר, השלילי שלה,
וככל שתהיה יותר,
סליחה
על הבוטות, אבל ככל שתהיה יותר שמנה או גדולה, ככה זה ישפיע עלייך פחות, שזה מה שיפה בחוק שימור תנה. זאת אומרת, ככל שאת תהיי חזקה יותר, כך זה ישפיע עלייך פחות, או עוצמתית.
אז אני רוצה להגיד, בעולמות אתנה וניוטון, אתה תגלה רק איפה היה פרק על זה, על זה שניוטון ידע.
תראה, אני הגשתי תוכנית בזמנו בתאגיד, בתוכנית שנקרא שלושה שיודעים, תוכנית מדע, שהיו לה אומנם שלושה מאזינים.
שלושה שיודעים, ניוטון. לא, זה לא משנה לי כמה, אני ממש אשמח להזין לזה.
זה לחלוטין מרתק, מומחה שחשף בפני את עולמו של ניוטון, ולא רק תפוח שנופל מעץ.
בטח, זה סתם היה איזה יום רגיל בחייו. בסדר, אז את זה נשמע ונפענח. אבל אני חוזרת לנושא של העסקה ולנושא של אתנה. המלחמה מתעצמת. הדברים שאנחנו עושים בעזה הולכים ומתעצמים, כן, אני חושבת שגם ההדף של הצד השני, הוא הולך וגדל 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 400 אלף איש ברחובות. ולכן אני מרגישה שהדבר שצריך לקרות, צריך לקרות עכשיו. אני מבינה שיכולה להיות עסקה יותר טובה, עסקה פחות טובה, עסקה מושלמת, עסקה לא מושלמת. דבר, משהו צריך לקרות עכשיו בשביל הטנה שלו, בשביל הפעולה ההופכית שהדבר הזה יעשה. במשחק מנהלים הזה אנחנו חייבים עוד תנועה.
עכשיו, אותי מאוד מעניין לשמוע, מאחר ואני איתך כמה בקרים ומתחיל להעריך את דעתך, ככה אני בדרך כלל.
אתם מבינים כמה זמן לקח לי את זה? זה התוכנית שלי, כאילו.
לא, לחלוטין.
כמה זמן לקח לי שהוא יתחיל להעריך את דעתי. איזה עולם אנחנו חיים.
הנה זה קורה. מעניין אותי, כי אתמול ראש הממשלה נתניהו אמר שהחמאס התחיל לפחד כתוצאה מהאיומים. שוב, אני מחפש קשר בין סיבה לתוצאה, כי אני באמת, אני יודע שאנשים שמדברים ברדיו בדרך כלל, הם בטוחים בעצמם ויודעים שהם יודעים יותר טוב מאנשים אחרים. אבל לצערנו, אנחנו ראינו שאף אחד לא יודע, כולל לא פונקציונרים ואנשי צבא וכולי. אבל האם יש קשר בין העובדה שחמאס מביע איזשהו רצון להתגמש לבין האיומים במלחמה עוד יותר עצימה? אני באמת לא יודע. אני באמת לא יודע.
תגיד רגע וזה משנה. תגיד שנייה, דקה.
זאת אומרת, אם זה משנה...
רגע, יש לי תשובה אליך. אני אגיד לך משהו. האם דעתו של בנימין נתניהו על חמאס נשמעת לך אמינה בעשר שנים האחרונות? עזוב עכשיו בשנתיים, כן? זה כמו שאני אשאל את אהרון חליבה שאלות על אמן, כאילו, זאת אומרת, דעתו של ביבי נתניהו על חמאס היא לא נכונה באופן קונסיסטנטי, זה לא עניין של ימין ושמאל. בסוף, כשנבדוק את המבחן של ראש הממשלה, האם הוא מבין את הארגון הזה, התשובה היא לא.
אני מסכים, לא. כן, טוב, דה פקטו, זה בית, נכון.
אתה מקבל מעט מאוד 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 מידע בעברית מאוד על מה חמאס חושב על עסקאות. והעובדה היא, אני אומרת את זה מתוך אנשים שדיברנו איתם פה בתוכנית, והעובדה היא שמדינת ישראל היא זו שהפרה את ההסכם יותר מפעם אחת. אם ככה, אני חושבת שכששומעים את בנימין נתניהו כרגע מדבר על מה עמדת חמאס, אם הוא יתגמש, לא יתגמש, כן יתגמש, צריך לראות את זה דרך הפילטר המאוד מאוד ספציפי שהוא מדבר בו עכשיו. אם אנחנו רוצים לדעת באמת מה המצב, זה לא דרכו. זה לא דרך הפה הזה.
טוב, קשה מאוד להתמודד עם הטיעון שלך לאור ההיסטוריה של היחסים בין ישראל וחמאס והעברת כסף וכו'. כן. בואי ברשותך, כרגע...
נשמע שיר?
זהו, בדיוק. אנחנו בענייני מוזיקה, ומיד נשוב לדיונים הללו. הנה.
תוכנית הבוקר.
שלום לכם, בוקר טוב. חזרנו לחלוטין, שידור בין יבשתי, תל אביב, ברלין.
נכון, נכון. בדיוק. אני יכולה קצת להטיש אותך בפרטים לא חשובים של החיים, כי יש לנו המון דברים חשובים ואנחנו באמת נעסוק בהם ממש תכף. כדי לאזן, אתה לא חשוב, אני רוצה לספר לך מה, איפה הייתי אתמול.
אני לא יודע באמת מה חשוב ומה לא, ולכן אני לא שופט. אם זה סיפור טוב, אני קיבלתי.
אני לא יודעת אם זה סיפור טוב, זה התעניינות בינינו, מה שלומי, ומה היה אתמול. הייתי אתמול בפארק מים.
די.
קודם כל, לפני הכל, יש לי כרגע מים באוזן, פארק מים באוזן, דבר שקיים, ואני לא מבינה איך הרפואה לא המציאה לו פתרון בשנייה. כן?
כי בני אדם לא אמורים להיות כזה? בסביבה מימית. אני חושב שאנחנו אמורים להיות ביבשה. אם היינו דגים, היו לנו סימים.
אז אני רוצה להגיד לך משהו. לכאורה כן, אני איתך. אני איתך, בני אדם, מה קשור פארק מים וזה, ועושים את זה בשביל הילדים וכן הלאה. אבל אני לא יודעת, אני יודעת שאתה לא היית בפארק מים, ואני מניחה שבוודאי שלא מחוץ לגבולות ישראל, לא שמת את עצמך בסיטואציה כה סיכונית.
לא. לא הייתי בבריכה בחיפה, וגם כן ברדודים.
וגם זה היה,
וגם זה האישה, לא אני הייתי בחדר.
ברור, וצפית בזה. לא, גם אני הייתי הרבה בחוץ, אבל בכל מקרה היינו אתמול בפארק מים פה. ואני חייבת לומר לך שפארק מים, עד כמה שהדבר מעורר סלידה ברעיון שניסה לשם, זה כבר גם כשהייתי בתאילנד, היינו גם בפארק מים אחר, יש משהו בפארק מים שפיצח את הרעיון של מה כיף. עכשיו אני מדברת על הפארקי מים הגדולים האלה, הענקיים. זה אפשר לשבת במקומות האלה ולעשות מחקר ממה עשוי כיף. מה זה? אין שם כלום. מה זה אין שם כלום? יש, כן? אבל יש את כל סוגי השפרצות המים שאתה יכול לעלות בדעתך, מכל מיני דרכים צדדים.
אבל בגדול זו מגלישה רטובה. זה העניין.
לא רק, גם המים מהרצפה, מהצדדים, מכל מיני עניינים, כן? אתה עובר דרך מסך מים, אתה עומד מתחת למפל, יש גייזר, יש טפטפת, כל מה שקרה עם מים אי פעם, מישהו פיינח אותו לכדי מתקן.
אז זהו, אבל זה כיף?
תקשיב, אתה בא לשם, אתה אומר, הרי אני בן יבשה, כן? אני מהיבשה? אני דו חי? לא, אני צריך להיות בסביבה יבשה, הרי המציאות המטריה לא בכדי.
יצאנו מהמים, לפרוטוקול האבולוציוני, יצאנו, היינו במקור.
זה לירוק לבאר ששתינו ממנה, זה לבוז לאבותינו,
שניסינו לייבש כמובן, הבאר שייבשנו אותה או ברחנו ממנה.
בהחלט, נכון, 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 מה נגיד להיסטוריה? אבל האנשים שתכננו פארקי מים, הם הבינו שזה לא משנה כמה אדוני יהיה ציני, תבוא תהיה ציני, אין בעיה. אתה במקומות האלה הרי שעות, כי הם מאוד מאוד עצומים, וזה פשוט כמו היכל דת של כיף. אני אומרת לך, אני נשבעת לך, הגודל של המקום, המוזיקה של המקום, האופן שבו משלמים במקום הזה, זה תמיד עם צמידים, כי אתה לא יכול דברים.
נכון.
באיזשהו שלב נהיה לך כיף. נהיה לך כיף אם תרצה ואם לא תרצה.
סליחה על המשפט המכוער, אבל אני חושש בדרך כלל מפרקי מים, כי נשמע לי המוני מדי.
סלמונלות.
לא, המוני, בני אדם.
בפרקי מים טובים?
כן.
אז גם ההמוני ערוך לזה, אתה מבין? כמו שיש, לא יודע, דיסנילנד, אפילו, לא יודעת, הצטדיונים גדולים של כדורגל. ההצטדיונים הטובים של כדורגל, גם אם הם המוניים, אתה מחנה, עולה במעלית ויוצא במושב שלך, בלי עכשיו להתמודד עם ההמון.
אם הקסם הזה קורה, אז אוקיי, אז אפשר לדבר על כיף.
התורים היו מאוד, אני לא יודעת גם, תשמע, קודם כל, לכאורה קיץ פה, אבל זה קיץ של יורופ, היבשת השוקעת, זה קריר, כן? אז לא יודעת אולי בגלל זה לא היום, אני לא יודעת, היו אנשים שיכולת לי, היה לך מקום ודברים וזה, וגם עם תור, אז זה היה תורים שניתן היה להתמודד איתם. אבל הרעיון עצמו, וגם יש שם כל הזמן מין מוזיקות כאלה והופעות של סמבה, ומתישהו, כל, אתה פשוט נשאב פנימה, נשאב גם כן מעולם המים, אם תרצה ואם לא תרצה. ויכול להיות שיותר דברים מדיניים צריכים לקרות בפרקי מים.
מעניין.
כמה אתה יכול לכעוס ולצדוק אחרי שישה סיבובים במגלצ'ה הזאת הרחבה בצבע כסף?
וגם את עברת את הדברים? זאת אומרת, גם את, זה שרק כן. שלחת את הילדים להתמודד עם ה...
תשמע, בגלל שהיה קר ואני בן אדם, כאילו קריר, לא היה קר בשום צורה, ואני בן אדם שסובל מקור באופן קיצוני, המתקן שאני ספציפית עשיתי הכי הרבה עם הילדים נקרא בדי דרייר, וזה בפירוש פן לכל הגוף, אתה מכניס את עצמך למ... תא כזה שנראה כמו חללית, ויש מהצדדים שלו גם מנורות חימום, וגם מין כזה, כמו של מפזרי חום, אבל בלי החורך, וזה היה מדהים. אבל, קודם כל, גל עשה יותר מתקנים, דבר שני, רות אוהבת לעשות לבד מתקנים, ולבדוק את עמידותה ושרידותה, היא שרדנית גדולה. אבל כן, עשיתי חלק מהדברים עם הילדים וזה, ואני אומרת לך שאתה מתישהו פשוט, מים מכל צד, בכל צורה, שזה דבר שאם היית לבוש, היה... זה היה היום הנורא בחייך, נכון?
נכון, נכון, אני תמיד...
אם היית גם... פתאום מתגלץ
לתוך מהם, ואז היו נשפחים אליך מים. אבל כן, אוקיי. אני, תני לי רק...
לובש בגדים, כן. ואתה כאילו זה, זה, זה דש מעברך, אני לא יודעת, יש משהו בנפש האדם שאוהב מים מפתיעים.
מעניין.
אני, כאילו, אני מבינה שזה לא המסקנה של ניוטון, שידע להסיק מסקנות כאלה.
זה גם לא המסקנה של אנשים שעוברים בשולי הדרך ומושפרצים פתאום, זו מסקנה מאוד ספציפית, אבל... קיבלתי,
אני אומרת לך,
אני...
יש פוטין, פוטין זלנסקי תכף,
כן.
נכון, הם אולי ייפגשו עוד איזה שבועיים בפארק מים.
אני אתן את, את השקל וחצי שלי על העניין. אני כשאני טס לחול, וזה לא קורה, מבחינתי זה הגימיק, ולא צריך עוד גימיק על גימיק. זאת אומרת, זה לא חול ופארק מים בחול.
אבל הגעת לחול, מה אתה עושה?
זהו, זה חול. הגענו לחול, צורכים חול. אתה רוצה חול?
הגעת ואתה ממתין לך את
לרוב. לא הולך להצגות, כי הצגה אני יכול לראות בארץ. לא הולך לסרטים, לא פארק מים יש גם בארץ. יש חול. אתה צורך את החול. הנה, שבילים חדשים.
את זה שהגעת. אתה מתמודד עם העובדה שהגעת בכלל.
זהו. אני לא אוהב שני גימיק על גימיק. בעיניי זה פוגע.
אני לא חושבת שזה גימיק כל כך לנסוע לחול, ואני חושבת שאם כבר אתה עושה את הגימיק על גימיק הזה, יוצא לך ללמוד המון על המקום שאתה נמצא בו דרך פארק מים.
כן, מעניין.
אני יודעת שאתה לא קונה את זה, אבל זה לא, איך שהמקום הזה רואה כיף.
רואה כיף קיבלתי, השאלה זה גם, שוב, רמת הסדר, הארגון, ההתנהגות של
בדיוק,
הציבור וכו'.
בדיוק,
כן.
נכון. נכון, נכון, זה... בסוף אתה מבין על מקומות, אבל יש משהו אוניברסלי ברעיון הזה של פארק מים, ובזה ש... כולם, יש להם איזה, הם עכשיו באיזה התעלות, זה לא מקומות של קרב כתר פלסטיק. נשמע שכן, נכון?
זהו,
כי אנשים
נכון.
אוהבים במים.
כי כשאנשים נוטים לא, לעירום יש... ויש כיסאות באזור, ואם זה קם בישראל, יש נטייה להשליך כיסא זה,
כן,
על הציבור.
כן, זה לא ככה במקומות לא שם, האלה. כן. אני רוצה מאוד להמליץ לך לנסוע לפארק מים ולגלות את הכיף הפנימי שלך. זה יכלול גם רגעים יותר קשים, כן? שתחשוב על קץ החיים, דברים כאלה. אבל יהיה רגע שזה יעבוד עליך.
אני...
אין מה לעשות, אתה מתגלץ בדבר, ופתאום אתה אומר, ככה.
אז זהו, אוקיי. אני מסתפק פשוט להכניס את הילדים לבריכה, זאת אומרת, אני עוד לא בקטע של ניסויים
בגרביטציה. להתקלח, בוא נתחיל בזה שהתקלחו, תחושו את המים, וניתן לצאת, די.
נכון, כי שניהם הצלחתי להטמיע בהם את כל עניין הסלידה ממים, וממקורות מים, הבעיה היא שהם לא יודעים לשחות, ולכן לקחתי אותם באמת לבריכה בחיפה, ושם השרתי אותם במים, כדי שיתרגלו לתחושה הזאת, או שכל השפרצה של מים, עם לעיניים, זה היה צרחות והתקף חרדה, אז ניסיתי לגרום להם להתמודד עם זה.
מעניין מאיפה הם קיבלו את
זה? לא, לא, אני לחלוטין.
תשמע, פעם הבאה שהם מבקשים לא נגל או מה שיש,
הם לא יודעים לבקש לא נגל.
תציע להם לשטוף ידיים פשוט.
הם שוטפים כל הזמן, אגב.
לא, וזה לא כיף, הם לא מוצאים את הצד הכיפי של זה.
לא, אבל יש להם, הצלחתי להצביע בהם גם את האובססיה הזו מתקופת הקורונה. כן. אוקיי, אז פארקי מים בברלין, קיבלתי את ההמלצה.
לא, ובכלל בעולם כולו, אני יכולה לספר לך אחר כך עוד על פארק המים בברלין, אם אתה רוצה, על התיירות שם, מי נמצא, מי בא. אבל בסדר, לאט לאט אנחנו נגיע להכל. דברים חשובים ולא חשובים, זה הרעיון של התוכנית הזאת. תכף אנחנו נדבר אבל באמת על עניינים משמעותיים גם, בסדר?
קיבלתי
כמו... לא רק מתי התגלצתי.
אוקיי, זה גם, אפשר ללמוד גם מהסיפור הזה, לא מעט תובנות על החיים... בכלל, אז נצא לפרסומות, הנה, בבקשה.
בסדר.
תוכנית הבוקר.
בוקר טוב, רדיו תל אביב, גלית חוגי דודו ער.
חזרנו, כן.
נכון.
בהחלט.
אנחנו רוצים לעסוק בשאלה, איך סיקרו בעולם הערבי את יום העצירה? מה את אומרת? שאלה...
ועוד שאלות נוספות קצת על העולם הערבי ו... דברים שאנחנו שומעים ממנו עכשיו, ואנחנו רוצים להגיד בוקר טוב לדוקטור מיכל יערי, מומחית למדינות המפרץ הערביות, אוניברסיטת בן גוריון. בוקר טוב.
אהלן, בוקר טוב.
טוב, אני לא יודעת מאיפה להתחיל משני הנושאים האלה, אז בוא נתחיל מהדבר
שגם אנחנו עוסקים. אז אני חושבת שדווקא הנושאים החשובים לא נדונו. אני לא חושבת שזה ממש חשוב לדעת איך... אז אני אסביר. תראי, לא הייתה התייחסות נרחבת מאוד להפגנות. ציינו את זה בכמה עיתונים, מהעיתונות המצרית התייחסה לזה, העיתונות התימנית התייחסה לזה, אבל צריך להבין...
את מבינה שאנחנו שואלים את זה כי אוהבים להגיד לנו במדינת ישראל, אתם מחזקים את חמאס, אתם מקשיחים את עמדתם של חמאס.
אז קודם כל, בקשר של המשפט הזה, אני אומר כמה דברים, ואת זה אפשר לראות בצורה מאוד בולטת בעיתונות הסעודית, ואני בכוונה מתייחסת לסעודיה, כי אני רוצה להזכיר לכם שהיינו כפסע. מהסכם שלום עם המדינה הזאת בספטמבר 2023 אמר מוחמד בן סלמן התבטא בכמה אופנים ודיבר בעצם על ההתקרבות המשמעותית ביחסים עם שתי המדינות והיה נראה כאילו הם רק מחזיקים את היד ביד ועוד שנייה הם הולכים לחתום גם ביבי וגם MBS ואנחנו זוכרים את ההמשך כשהגיע 7 באוקטובר אם תסתכלו על הכותרות בעיתונים בסעודיה במהלך המלחמה אפשר לראות קו מאוד מאוד ברור קודם כל הוא פרסונלי. יש פה ממש ביקורת אישית נגד ביבי, וביקורת מאוד 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 חריפה. אני לא זוכרת כבר ביקורת חריפה כלפי ממשלת ישראל באיזושהי תקופה. אז במובן הזה, המדינה נתפסת לא כמדינה הומוגנית, אלא כמדינה שיש בפיצול.
אז זה כדי לייצר הבחנה בין ראשי המדינה לבין המדינה עצמה, שאיתה אולי הם כן יוכלו לעשות?
כן, זאת ההרגשה שלי. זה הגדרת את זה מצוין. אני חושבת שהתחושה שלי היא ש... קודם כל יש להם פקיעות אדירה ברזי הפוליטיקה הישראלית. הם שולטים במצוין, הם יכולים להגיד לך בדיוק מה זה.
ועוד דבר רק... עוד דבר שנייה, ברק מיכל, כמה התקשורת הסעודית חופשית לכתוב מה שהיא רוצה בכלל?
לא התקשורת הממסדית. אני מדברת בכוונה על התקשורת הממסדית, לא על הרשתות החברתיות.
כן.
כי אני חושבת שבסוף...
כן, אוקיי.
תראי, יש פה כמה דברים. מצד אחד את יכולה להגיד, זאת מדינה לא דמוקרטית, בכלל לא מעניין אותה מה הציבור אומר. אבל בתקופה של פוסט האביב הערבי, מאוד מעניין. כל מנהיג ערבי בדיוק מה כל אזרח אצלו חושב. מי יותר, מי פחות. לפי החשיבות שלו עבור המנהיג, אבל בגדול, מנהיגים שעברים לקולות שמגיעים מהציבור, הם מנהיגים שהכיסא שלהם נע ונד. לא ברור באיזו נקודה הם יפלו, אבל זה מאוד לא יציב. ולכן בעצם מה שאנחנו רואים כאן זה, למשל במקרה של MBS, מנהיג שהסוגיה הפלסטינית לא עניינה אותו. במובנים מסוימים הוא אפילו בז להנהגה הפלסטינית, יכולת לראות את זה בהתבטאויות שלו בעבר. כן, הוא לא מבין למה המדינה שלו צריכה להיות קשורה אליהם, הוא לא מבין למה צריך לשפוך עליהם כל כך הרבה כסף, ואז כן, ואז בסוף הם מזוכרים אותו.
לא, גם זה מעניין מאוד מצד אחר, אבל אולי אם את אומרת שבעצם הקראה...
דקה. ואז בעצם את רואה איזשהו היפוך מגמה. במהלך המלחמה, סעודיה, אותה סעודיה שמבקרת ללא הרף את ההנהגה הפלסטינית, אותה סעודיה בדיוק, היא בחוד החנית במאבק למען הקמת מדינה פלסטינית. זאת אומרת, רגע, מה קרה כאן? כאילו, מה הסיפור? אז הסיפור הוא...
אבל אני יכולה להסיק מהדבר שאת אומרת, שהסיפור הפך להיות סיפור פרסונלי על ביבי נתניהו עצמו, ואולי זה קשור גם לנושא השני שלנו, אולי יש בזה איזושהי סיבה שבגללה קטר והמחירון הזה שנחשף על התשלום של ביבי, כלומר אולי העיניים ממוקדות באיש עצמו, ולא ברעיון הכללי.
יש בזה יתרונות ויש בזה חסרונות, תלוי באיזה צד של המפה את נמצאת. היתרון הגדול הוא שאם זה פרסונלי, ומתחלף המנהיג, אז אולי הדברים יכולים לנוע. החיסרון הוא שאם את חושבת שהוא הולך להישאר שם הרבה זמן, אז כנראה שהסכם שלום את שתי המדינות לא יחתם בקרוב. עכשיו לגבי קטר. קטר פועלת באותו אופן לגבי כל הגורמים שהיא מפעילה אותם, וזה לא משנה אם היא מפעילה אותם באירופה, בארצות הברית או בתוך ישראל. והמטרה שלה היא אחת וברורה, להסיט את תשומת הלב הציבורית מהנקודות האפלות שלה, הבעייתיות שלה. עכשיו, מאוד קל, צריך להבין את זה, מאוד
רגע,
קל...
רגע, זו לא נקודה אפלה ובעייתית? המחירון
לא,
הזה שנחשף,
לא,
כמה
לא,
הם שילמו לאנשי...
לא, אני אגיד לך, זה ברור לא? שזה מזיך. זה ברור שזה מזיך וזה לא נעים, והם גם בטח התכחשו לזה או התעלמו מזה, אבל יש פה משהו מאוד ברור. אין צד משחד ללא צד משוחד, אוקיי? זה לא עובד. עכשיו, תחשבי רגע עלייך בתור בן אדם נורמטיבי, מוסרי, ערכי. את מקבלת סכום שהוא לא פרופורציונלי לגודל ההשקעה שלך. בסדר, את עובדת במשרד נעים וממוזג ומציעים לך סכום שהוא הרבה מעבר לכל דמיון. איך את מצדיקה את זה? את הרי לא תגידי שאת משתפת פעולה עם האויב, נכון? אז מה כן תגידי? תגידי משהו שהוא נורא נכון. קטר היא שחקנית מפתח בעסקה לשחרור החטופים, ולכן השיתוף הזה עם קטר הוא לא בגידה במדינה. הוא מעשה פטריוטי שנועד בעצם להביא את החטופים הביתה.
אוקיי?
ככה את סוגרת את הדיסוננס הזה. עכשיו, כולנו יכולים לסגור את הדיסוננס. בכל שלב בחיים שלך יש לך דיסוננסים פנימיים כאלה? תיאת מה, לימדו אותך כל החיים שזה לא אפשר לשקר. אבל את משקרת כל הזמן, נכון? כולנו משקרים, אז מה,
נכון.
את בן אדם לא טוב?
לא, אין ספק, התהליך הפסיכולוגי יכול להצדיק פנימה את כל הדברים שקורים.
רק ששאלה טכנית, מתי התחילו היחסים הכלכליים בין בכירים לשעבר במערכת הביטחון, אנשי מוסד, כפי שפרסמו בכאן 11, תמורת הסכום, $10 מיליון לקטר? זאת אומרת, מתי הם התחילו להפעיל את ה...
שאת המשטרה. אני יכולה להגיד לך את מה אני יודעת, אבל אני בטח לא אגיד את זה בשידור, אבל בוא נשאיר את זה לחקירה.
אבל זה לא חדש.
זהו, זו השאלה. זה לא חדש?
זה לא חדש, זה קיים הרבה זמן, אבל אני לא רוצה להיכנס לזה. באמת, אני... זה אקסטריטור.
לא, אפילו מהדברים שכן...
אני כן רוצה להגיד, אבל משהו גלית, אני כן רוצה להגיד משהו. בסדר, תראי, ממש השבוע התפרסם מידע שהוא ככה עבר בתקשורת הישראלית, פי שדיברו עליו. שר החינוך לשעבר, שר החינוך האמריקאי לשעבר, הוגדר כסוכן זר של קטר, זאת אומרת, הוא פועל עבור קטר, הוא מקבל סכום של $30,000 לחודש, ומה המטרה שלו? זה הוגדר על ידי קטר. המטרה שלו היא בעצם לנקות את האשמה שזווקה בקטר, כאילו היא זאת שפמפמה את התפיסות האנטישמיות בפקולטות. עכשיו, מה הוא אומר? אותו שר חינוך לשעבר במערכת האמריקאית. הוא אומר, תראו, קודם כל מאשימים את קטר בלי שום צדק, ומי שאשם באמירות הקשות האלה נגד קטר, זה ארגון שהוא חקר האנטישמיות, זה ארגון שיוצא נגד האנטישמיות, ארגון יהודי אנטי-אנטישמי, בסדר?
הוא האחראי לאנטישמיות?
הוא מאשים אותנו, כן, הוא מאשים אותנו, זה אותו ארגון, וזה שהוא תופל על קטר האשמות כאילו היא מעודדת את האנטישמיות. בסדר?
הבנתי, האשמת הקורבן מהספר, זה לא...
בדיוק, בדיוק. עכשיו, אתם צריכים להבין...
למה באנו לבושים ככה?
תקשיבי, אני אקח דוגמה הכי פשוטה, בסדר? אני גרתי כל חיי בכרמיאל, ליד כרמיאל יש את סכנין. איך קוראים לאצטדיון שנמצא בסכנין? אצטדיון דוחה.
כרמיאל?
אצטדיון דוחה, אוקיי? למה מדינת ישראל צריכה לקבל כסף כדי לבנות אצטדיון בסכנין? מה, היא לא יכולה לממן אצטדיון כזה? אבל אם נותנים, לא תקחי? תקחי. יש לזה השלכות? ברור. ברור, את נוסעת בתוך הכפר, ואת רואה אצטדיון שנקרא דוחה. אפשר היה למנוע את זה.
סכנין, עיר אפילו, אני חושבת.
כן, נכון. אז כשאני גדלתי את עוד כפר. אבל בהקשר הזה, מה שאני רוצה להגיד לך, זה שאנחנו לא מבינים איזה קושי יש בלעמוד בפיתוי הזה. ובאמת, אנחנו רוצים להאמין
ש... בסדר, אבל את יודעת מה? בסדר, אבל דוקטור יערי, זה כאילו זה, את יודעת, יש... מיכל, כשהם מקבלים אחריות, כוח גדול, יש אחריות גדולה וכוח גדול, הם עובדים ביחד. כלומר, על כל הפריבילגיות האלה, אז הם היו צריכים להתגבר על הדבר הזה, על איך לקחת,
איך להצליח לקחת. שלא יספק בחלגלית, אני לא עושה להם מנחות. אני רק רוצה להגיד לכם שהיקף התופעה הזאת הוא כל כך רחב, אם נשיא ארצות הברית מקבל מטוס, בסדר? מטוס, מטוס ממדינה. אז איפה בדיוק הגבולות המוסריים, הערכיים? למה את חושבת לרגע שמשהו יכול להשתנות? הרי יש פה בעצם חותמת קשרות לקטר, תמשיכי.
אז הם כאילו מנסים לקנות את התדמית
של... לא מנסים, הם הצליחו.
מעניין.
הם הצליחו אז כבר בכדורגל, נגמר הסיפור. תקשיבו רגע, כדורגל עושה שינוי בהיסטוריה כמו מלחמות. באמת, יש לו את אותו כוח לכדורגל, כי העולם מנוהל על ידי יהודים מי, כן.
תראי, מה שקרה עם קטר זה שהיא הבינה שמה שיאדיר אותה הרבה מעבר לפרופורציות המדינה הזאת, תביני, הגודל של המדינה הזאת זה חצי מהגודל של ישראל. בסדר, מי היה אמור לשמוע עליה בכלל? עכשיו, מה היא אומרת? היא אומרת, תראו, כיבוש שטחים לא רלוונטי. צבא חזק זה נחמד, אבל זה לא מה שיבנה מעמד של מדינה. מה שיבנה מעמד של מדינה, מה שיהפוך אותה למדינה מובילה, זה שהיא תהיה בכל מקום. אז אם קטר יש לה את היכולת הכלכלית להיכנס לשוק הכימונאות ולהפוך לבעלים של הכלבים הכי גדולים באירופה, ואם יש לה יכולת לקנות נדלן בשכונות הכי חשובות בלונדון, ואם יש לה יכולת להיכנס לתוך האקדמיה ולשים על השולחן סכום של 900 מיליון דולר לאוניברסיטת ג'ורג'טאון, ויכולת להביא את המשחקים הכי מפוארים והכי מרשימים בעולם אליה,
ולקנות קבוצות
באנגליה, למה לא? למה לא? הרי זה מה ש... עכשיו, דרך אגב, מעל הכל...
אז רגע, מיכל, אז אני רוצה לשאול אותך רגע. אני מבינה את המנגנון של קטר, אנחנו גם תכף צריכות לסיים, אבל מה הם רוצים אחרי זה? בסדר, הבנתי. יש להם שיטה, הם המציאו שיטה חדשה ויפהפייה. זה בכלים של המערב, הם קונים את המערב.
ניקו את השם שלהם.
המערב בצעד אלינו.
נכון, שאלה טובה.
הם אומרים, הנה, בבקשה, אנחנו גם אוהבים מערב. אבל האם יש מאחורי זה מניע נסתר שתכף ייחשף הוא נורא והיום? או שיש מדינה ערבית שמעוניינת להתקרב למערב באמת, וזה סוף המטרה, זה כל המטרה, להשפיע בתוך העולם ה...
פה יש ויכוח בין אלה שמתנגדים לקטר לבין אלה שהם פרו-קטר. קטר תגיד לך, אנחנו מדינה פילנטרופית, יש לנו כסף, יש לנו יכולת לתרום לנזקקים, זה מה שאנחנו עושים, וכל מה שמעבר לזה הוא...
הם תרמו גם סכומים לחמאס? סכומים שבסופו של דבר הפכו לטילטילים?
אתם הכניסו כל חודש, זה סכומים של מיליון.
נזכיר את זה.
בדיוק, עכשיו בהקשר הזה תבוא הגישה הישראלית שרבים שותפים לה, ותגיד רגע, קטר בסוף היא מדינה שיש לה קשר עדוק מאוד, לא רק פרגמטי, אלא אידיאולוגי דתי, עם האחים המוסלמים. וחמאס הוא חלק מתנועת האחים המוסלמים. מי שישב בלב דוחה, זה יוסף אל-קרדאווי, גדול הפוסקים של האחים המוסלמים, שונא ישראל מובהק, ויש את התמונה המפורסמת של אמיר קטר מנשקת מצחו. עכשיו, זה לא איזה פפראצי שהביך אותם, זו תמונה שהיא יצאה חוצה, ואין להם שום בעיה, גם לא מסתירים את זה. תסתכלי על אל-ג'זירה בזמן האביב הערבי, מה שאל-ג'זירה עשתה כל הזמן במצרים, זה לנסות להפיל את מובארק, כדי להעלות אחר כך את מורסי של האחים המוסלמים, וזה בדיוק כמו שקרה, יש איזה נבחר בחירות דמוקרטיות. אז הטענה כלפי קטר היא שהיא בעצם מנסה להפיץ את האידיאולוגיה של האחים המוסלמים, להפיל את המשטרים הוותיקים ולהקים במקומה משטרים שהם
פה... מה שהופך את ה-10 מיליון דולר שהם פיזרו פה לבחירים להרבה יותר חמור בעיניי, לאור מה שאת מתארת עכשיו.
אז פה מה שאתה אומר, אפשר להגיד שאני עושה מעשה פטריוטי, ואפשר להגיד שאני משתף פעולה עם מדינה שהאינטרסים שלה הפוכים לחלוטין מהאינטרסים של המערב הדמוקרטי הליברלי, או כזה לפחות הוא מצייר את עצמו, נכון?
הייתי הולך על הסייפה, אבל טוב, אנחנו לצערי צריכים לסיים את השיחה, אבל זה אחת מאוד מאוד מעניין.
מרתק
שתיים,
מאוד.
כן, וגם הגיוני שגוף או גורם שיש לו כל כך הרבה כסף, ינסה להתערב ולשנות את המפה הפוליטית וכו'.
אני רק אגיד לכם לסיום, תראו, אנחנו מקטינים כן. ומזלזלים את קטר. יש עוד מדינות שהיה להם משאב טבעי אינסופי כמו לוב. תראו איפה לוב נמצאת היום ואיפה קטר. קטר היא מדינה מאוד מתוחכמת, היא מתוחכמת בפשטות שלה, היא לא הולכת להיעלם, וכדאי מאוד שנכיר אותה לעומק כדי שנדע איך להתמודד איתה.
בשביל זה צריכה לענות לנו תמיד כשנתקשר, בסדר מיכל? אין מה לעשות, זה תלוי בך, זה עלייך. דוקטור מיכל יערי, מומחית למדינות המפרץ הערביות, אוניברסיטת בן גוריון, תודה רבה.
תודה.
ביי ביי.
אנחנו סיימנו את השעה, אנחנו מיד נשוב לשעה נוספת.
כן, פרסומות, חדשות.
ואז אנחנו כאן, הנה. גלית חוגי, דודו ארץ, תוכנית הבוקר. בוקר טוב, תוכנית הבוקר רדיו תל אביב, שידור בין יבשתי, גלית חוגי נמצאת בברלין, אני נמצא כאן בתל אביב באופן טבעי, השעה היא 8, שזה אומר שזו השעה הערנית יותר שלנו.
83 דקות כבר.
כן, אבל זה אומר
שאנחנו... לא, אני הייתי ערנית כל הזמן.
כן,
אני... גיא סנדלר על הסאונד, אבי בליקי עורך ומפיק אותנו.
אוי, צריך לתת קרדיטים, נכון, את צודקת, וואו, אני שוכח. טוב, אין מה לעשות.
אתה תמיד לא להאמין. בסדר גמור, טוב, איומים בהשבתה של מערכת החינוך.
כן, אבל זה נשמע כמו, את יודעת, אם היו מציגים לי את זה כפאנץ' בסטנדאפ, הייתי אומר, אוקיי, אבל זה כבר שחוק, זה כבר ידוע, נו, יש, אם לא הייתה שביתה, זה היה קוריוז, לא?
תשמע, זה משונה מאוד שאנחנו מגיעים לשם ככה ועכשיו, זה היה נדמה שזו מערכת שזקוקה מאוד מאוד לסיוע של מדינת ישראל, אבל באמת בעניינים האלה, יעל עודם כתבת החינוך של חדשות 12, יודעת יותר טוב מאיתנו, בוקר טוב יעל.
בוקר טוב.
איך
לא צריך לבשר לכם את זה.
כן.
אבל אני היום בשביתה.
די, אין שביתה. אוי, עכשיו לא נעים לילדים.
חכי, הוא יחזור, הוא יחזור, אנחנו לא דואגים.
לא, אתמול בית הדין גלגל אותו מהמדרגות, אמרו להם, תמצאו דרכים ליישב את הסכסוך ביניכם שלא בבית הדין, לא על כל שטות, אתם מגיעים אלינו ומבזבזים בזמננו, גם ככה.
אבל זה לא היה כל שנה, זה היה הנוהג שמגיעים, אלה לא שטויות, אני משאיר.
תשמע, אני לא רוצה להגיד שלא נגיע לזה. יש עוד שבוע וחצי, שבועיים, הכל עוד יכול לקרות. בינתיים, על הסכסוך עבודה הזה של רן ארז, אפשר רגע לנשום. בסדר? שזה אגב, זה היה חסר נשימה, כי נגיד עכשיו זה בדיוק הזמן שמנהלים סוגרים את המסורות לפולין, או טיולים שנתיים, כל החברות הגדולות שצריכות התחייבויות, והם אמרו, רגע, עוד פעם הוא יעשה לנו שיבושים, עוד פעם לא נצליח לעשות את זה, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, כרגע יש איזו תחושה שהדברים... במובן הזה הסתדרו, אבל אתם יודעים, יש אלף צרות אחרות בתחום החינוך, אני לא צריכה לספר.
רגע, אבל האיום הזה בהשבתה הוא לא בסתם, אז אולי האיום בהשבתה ירד, אבל מצבם של המורים או הרעה בתנאים שלהם לא השתנתה, ואולי נסביר את זה גם? זאת אומרת, הסיבה לאיום בהשבתה הזאת הוא לא...
הסיבה לאיום בהשבתה היא ניסיון של רן ארז להמשיך להיות לגיטימי, מישהו שמדברים עליו ומתעסקים בו, להראות שהוא שם... לא פחות מיפה בן דוד.
כן, זה לגמרי פרסונלי כזה.
פוליטי. יש לכם דברים, נגיד, אני אתן לך דוגמה. בסדר, אני אתן לכם דוגמה.
כן.
יש 400 מורים שרוצים לפרוש לפני גיל הפנסיה. הם ייצאו. הם לא יכולים יותר להיות ילדים. אין להם סבלנות, אין להם כוח. זה באמת עבודה נורא קשה. הם רוצים הביתה. משרד החינוך אומר להם, מה פתאום? אתם לא הולכים לשום מקום. יש לי מחסור של אלפי מורים. אתם נשארים גם אם אתם לא רוצים. רן ארז אומר, מבחינתי זה משהו שאני משביט עליו, אבל זה באמת לא משהו להשביט עליו, נכון? יש עניין שהוא כבר יותר מהותי, שאמרו למורים, אתם עברו ללמד 5 ימים בשבוע, ואת השעות של בדיקת מבחנים וכולי תוכלו לעשות מהבית, עכשיו משרד החינוך ומשרד האוצר קצת חזרו בהם, יש שם איזה עניין של תקנות, שנים, לא משנה, אמרו להם, אתם לא יושבים יותר בבית.
לא, אבל זה לא קטנוני לאללה מצד משרד האוצר? לא תעבדו מהבית, אנחנו נגיד לכם גם מאיפה לעבוד, נגיד סתם על הסעיף הזה. לא, יש את זה הרגשה שמחפשים את מערכת החינוך, ואני באמת, אנחנו נגיד דברים נגד הארגונים שלהם בשמחה רבה, אבל גם בעניין הזה לא לעבוד מהבית, כן לעבוד מהבית, תרפו קצת.
אז אני חייבת להגיד שאין לי אמת.
חסרים מורים, אז לא שווה קצת לחתוך פינות?
אנחנו גם בעולם של עבודה מהבית. חברות הייטק המוצלחות ביותר עובדים בהם מהבית. למה אתם חושבים שהמורים שלכם, אם הם בבית, הם לא יעבדו? אני אגיד לכם למה. כי המנהלים רוצים את המורים שלהם בבית הספר, כדי שהם יוכלו לייצר איתם, או לנצל, זה לא מילה טובה, אבל הם בכזה משבר המנהלים, שהם צריכים אותם כמה שיותר קרוב, כי פה אין לי מורה, קח את הכיתה היא.
אז בוא תיכנס להחליף פה, כבר.
כן, כי באמת המערכת בקריסה, זה לא מצחיק, זה באמת, אנחנו ניכנס לכיתות שלא רק שהמורה לתנך מלמד מתמטיקה, אלא שזה פשוט שירותי בייביסיטר, כי כבר היום לא צריך, לא רק שלא צריך תעודת הוראה, גם לא צריך תעודת בגרות. אז כל אחד יכול להיות מורה, אלא אם אתם רוצים להוציא תעודת הוראה. אם אתם רוצים להוציא תעודת הוראה, אגב, שניכם, אם בא לכם ללכת לסמינר הקיבוצים או ללווינסקי, להוציא תעודת הוראה כי אתם מרגישים שליחות ואתם רוצים להצטרף, אז תדעו שזה יעלה לכם בין 20 ל-30 אלף שקלים.
אבל לכאורה המדינה מחזירה את זה.
כן.
לא, הייתה איזה תוכנית.
רגע, אז איך בכל זאת המדינה מנסה לצמצם את הפער של אלפי מורים שחסרים? אם זה לא משתלם וממררים להם את החיים ולא כיף, מה אנחנו עושים כדי בכל זאת לתקן את המצב הזה? אוקיי, בסדר גמור. תודה רבה.
מעולה, השיטה הזאת יכול להיות. אבל הנה, זה מה שאנחנו עושים. כן, לא, בית המשפט אומר, אין סכסוך עבודה.
התחלפו שלושה מנהלי כוח אדם בשלוש השנים האחרונות במשרד החינוך. אני לא מכירה את נתון החוסרים, כי משרד החינוך או מחביא אותו או שאין לו. זאת אומרת, דיברו בספטמבר האחרון על 5,000. אנחנו לא יודעים באמת כמה מורים חסרים וכמה גננות חסרות. אנחנו יודעים שחסרים 250 מנהלי בתי ספר. אז נגיד מה עושים במקרה הזה? לוקחים את הסגן או לוקחים מישהו שלא עבר הכשרה לניהול בספר, ו... לוקחים מנהלים שלא עמדו במכרזים, שלא עמדו בתנאי הסף, שנכשלו כאילו זה כל כך מעוות, כל כך מעוות. צריך פה תוכנית לאומית, אמיתית, משמעותית, שהיא אגב גדולה על שר החינוך, הוא לא אמור לעמוד בזה, אף אחד לא הצליח לפניו.
בדיוק, זה מוזר ששמו... זה מוזר ששמו לא עלה פה, אנחנו מדברים על שר האוצר, אנחנו מדברים על רן ארז, עד כמה שר החינוך מגביר המוזיקה רלוונטי במה שקורה כרגע? ובאיזה עמדה, באיזה מחנה הוא בעצם?
רק לפרוטוקול, אני חושב שלא הוא זה שהגביר את המוזיקה, לא? אלא מישהו מבנה ביתו?
לא, זה לא הגביר את המוזיקה, אתמול הוא הוציא הודעה.
הוא הגיב על זה.
מהתנצלות, ואמר שאם הוא היה יודע שהיא שם, הוא לא היה עושה את זה, אבל האחרים הוא כן היה עושה את זה, כי עומדים מתחת לביתו כבר יותר משנה.
אז באמת, האם שר החינוך יכול לכונן איזושהי מהפכה בתחום הזה, בתחום החינוך?
לא, זה באמת עניין ענק. צריך לשנות את השיטה מהשורש. למשל, העומס עליהם הוא כל כך גדול, בגלל שנכנסים כל פעם ל-35-40 ילדים. וכן, מלמדים, אתם יודעים, ישראל היא שיאנית ימי הלימוד ושעות הלימוד. בשום מקום בעולם לא מלמדים כל כך הרבה שעות לימוד. צריך להוריד, אין הצדקה לכל כך הרבה שעות. אפשר ללמוד פחות, אפשר ללמוד עם פחות ילדים. להוריד את העומס, זה יגרום להם להישאר יותר. אם הכיתות יהיו פחות צפופות, המורים לא ינטשו את המערכת, זה דבר אחד. דבר שני, זה העניין של הערך. אף הורה לא רוצה שהילד שלו יגדל להיות מורה, שמבחר במקצוע ההוראה. הדימוי הוא כל כך נמוך, מדברים למורים בכזה זלזול, צריך לעשות קמפיין גדול כדי לשנות את הכל. חוץ מזה, היום מורה שיושב שעות בחדר מורים, זאת אומרת שנים, מורה מקבל על בסיס ותק ולא על בסיס היכולות שלו, יכול להיות שהגיע עכשיו מורה צעירה מדהימה, מלאת מלאת מוטיבציה, עושה מהפכה בבית הספר, לקחה את הילד הכי קשה, הביאה אותו לחמש יחידות בגרות, היא לא תקבל על זה שום תמריץ, שום
כן,
אקסטרה.
התמריץ הוא רק על בסיס ותק.
ותק זה גמולי השתלמות וכולי, נכון. אבל זה לא משהו שמעודד הצטיינות. אתה לא נבחן לעומת חברת הייטק, דיברנו קודם. בחברה אף אחד לא מתגמל על בסיס ותק, מתגמלים על בסיס המקצועיות
שלך. טוב, בוא נגיד שבמגזר הציבורי זה כן מקובל, אבל את לתגמל אנשים שנשארים במערכות כאלה ושורדים, לא?
אז נכון, ופה צריך לעשות משהו אחר כדי לתמרץ אותם להישאר, כי אנחנו רואים שהמכללות להוראה ריקות, ושהם נוטשים את המערכת, ואנחנו צריכים מורים, אנחנו חייבים אותם.
איך זה יכול להיות שהגענו למצב כזה?
מה? זה כבר...
כן,
באמת, אבל... זה שנים שלא עושים שום דבר, וזה לא עובד, ורצו לעשות הסבות, אבל מי שעשה הסבה או שילם על זה ביוקר, או התחרט מהר, כן, הוא לא עמד בעומס. זה באמת תוכנית.
כן, כי שוב, אנחנו רואים שעם ישראל, יש פה אנשים טובים, שוודאי רוצים לעשות ולתרום כאלה, אבל איכשהו צריך לייצר מנגנון תמריצי, סביר.
כן, יש כל מיני ניסיונות, יכול להיות
שמערכת. נכון, לקחת בוגרות חיל חינוך.
כפי שהיא מאורגנת כרגע.
למשל, לקחת אנשים שיצאו מהצבא, שעמדו מול קהלים, שידעו להחזיק כיתה, לתת להם את התואר אולי בחינם, אולי באיזו השתתפות.
נו להם, שלמו להם כמו לאנשי קבע, שיהיו להם תנאים, שיהיה להם משתלם ללחיות ככה.
זה לא רק עניין של כסף.
נכון, אבל גם, בוא נתחיל מזה.
נכון. יעל עודם כתבת החינוך של חדשות 12, תודה רבה. רגע, יעל, אז הימור השנה.
תודה רבה.
אין שביתה.
רגע, אבל הימור בלתי אחראי. השנה נפתחת בראשון בספטמבר?
כן.
כן?
יאללה, אנחנו נלך איתך. יעל עודם, תודה רבה.
אני תמיד חומל על הילדים, אני תמיד רוצה שתהיה שביתה, אבל בסדר.
לא, צריך להתחיל דברים בזמן, ולסיים דברים בזמן, ולשמוע שירים בזמן גם צריך, דודי.
הנה, בבקשה. תוכנית הבוקר. הבוקר טוב, גלית חוגי.
שלום.
ברשותך, אני קורא פה איזשהו מסר שנכון להעביר.
הודעה קטנה, כן.
כן, הורים וילדים, שימו לב, עכשיו אנחנו רוצים לספר לכם על לונה פאן אורשי לנד כפר סבא. המקום שבו הכיף פשוט לא נגמר. כרטיס יומי אחד כולל בתוכו 8 אטרקציות מטורפות. נינג'ה, קארטינג פדלים, טרמפולינות, בריכת כדורים, מבוך מים או מבוך מים ועוד. והכל ב-59 שקלים בלבד. הורי מלווה נכנס בחינם ו-4 שעות חנייה חינם. פתוחים כל יום, כל השבוע לרכישת כרטיסים ולמידע נוסף חפשו. לונה, פאן, אושילנד, כפר סבא. וואו, אני מנסה להבין אם אפשר לתרגם.
יפה מאוד.
קארטינג, איך אומרים קארטינג בעברית? מכוניות מתנגשות.
אני לא בטוחה שיש עדיין.
פדלים זה דבשות.
אני לא בטוחה שהעברית מכירה בכיף הזה.
עדיין לא.
אתה אוהב קארטינג?
מה זה? זה לנסוע במכוניות קטנות?
המכוניות.
אני לא יודע אם אני אוהב. לא עשיתי את זה. לפני 40 שנה עשיתי את זה. זה לא משהו שהוא חלק מחיי.
היה את זה לפני 40 שנה?
כן. מה היה? בלונה פארק הייתה רכבת הרים אחת וקארטינג. והמכשפה.
לא. מכוניות מתנגשות זה לא קארטינג.
אז מה זה קארטינג?
קארטינג זה ממש נוסעים במסלול.
נכון, כן.
מכוניות מתנגשות זה פשוט כדי... לקבל מכה מגוף נוסע.
כן, נכון, לא, את צודקת, זה מגניב, זה מכוניות קטנות כאלה שאתה נוסע מהר. לא, במהירות וכאלה זה כיף גדול.
בבקשה, הנה כבר הצעתי לך פה פעילות עם הילדים, קארטינג עם הילדים.
זה מגניב, למרות שבגלל שאני בחרדה מפארקים באופן כללי, אז אני משסה את האישה שתהיה איתם בלונה פארק, למשל, כשהיינו וכאלה. לא היינו, אני הייתי
במתחם ליד. אני חושב שאנחנו כבר במקום שאנחנו יכולים לקרוא לענת.
נכון, את צודקת. יש לה שם, מדובר באישה.
היא פחות כללית מזה.
אני מסכים איתך,
מדובר
באישה ספציפית.
היא לא אישה כללית. בדיוק. יש אישה כזאת, יש לה ממש...
אבל לא יכול להגיד למאזינים ולמאזינות ענת, הם לא יודעים מי היא, לא יודעים מי אני חי.
אבל הם יכולים להשלים בראש את הפער, שאם אתה מדבר על ענת, לא מדובר על השותפה שלך ב... רשת ההמבורגרים שברשותך או משהו.
זה נכון, האמת שיש לי פנטזיה שתהיה לי רשת, אבל לא של המבורגרים, כי אני נגד בשר אדום.
אז של מה?
כמו, את מכירה את בסמוך על סול, יש את גס, יש שם את אחד הסוחרי סמים, שהוא מסתיר את כל המפעל שלו באמצעות רשת של...
פויולוקו.
נכון, כן, לספויוס ארננדס, משהו כזה. מין משהו שנראה כמו פסטפוד כזה מגניב. לא משנה לי מה, בא לי שיהיה לי איזה משהו כזה, לא?
פוד.
כן.
גם אם אני חושבת באמת על אדם שמשדר לי מזון מהיר וכיף, זה בלי ספק אתה, תדע לך, אתה איש לדבר הזה מצד אחד, מצד
חושב.
שני, כל כך הרבה אנשים משונים, היו פה בעלים של אוכל מהיר, היה את אולסי פרי בבורגרנץ', היה משהו כזה.
למה, הוא היה בעלים של בורגרנץ'?
אני חושבת שהוא היה שם איזה משהו, אולי אני טועה.
לא יודע.
אבל... זה גם, אני זוכרת, אבל לדעתי הוא היה מעורב שם בעוד.
לא, אני רוצה איזה מיני... סיפור כיסוי. אני מרגיש, אמנם אני לא סוחר סמים, אלא...
מה אתה צריך לחסות, דודו?
זהו, בדיוק. אז אני לא צריך להסתיר עסקי סמים, לשמחתי. אני בסך הכל עושה סטנדאפ וכאלה, אבל גם את זה אני רוצה להסתיר.
את זה אתה רוצה
באמצעות
להסתיר?
באמצעות רשת שתסווה אותי, שלא ידעו שאני עושה את
זה. וואו, זה יהיה אוכל מהיר, אבל לא כיפי.
לא כיף. איזה מין... מי אמר שאוכל...
לא, בדיוק. לא, אז זהו, שאוכל מהיר זה בדיוק הקטע שלו. כל הרעיון של פאסט פוד זה עזוב אותך, יאללה, הנה, קח, תחוף עכשיו כיף.
כן, אבל האם לא אחרי כל פעם שאוכלים בדבר כזה, אתה אומר, אומי גד, מה עשיתי לעצמי? למה הייתי צריך את זה?
כנראה שלא, אם הרשתות האלה מחזיקות עשרות שנים.
לא, זה עובד על הדחקה, לדעתי.
או שאתה אומר את זה לרגע אחד?
לא, זה...
כן, אולי אתה אומר את זה.
זו הדחקה, מחר אתה תראה את זה, כי זה צבעוני, זה יפה. הרי מה אתה רוצה? אתה לא רוצה את האוכל עצמו, אתה רוצה את האריזה, את החוויה. לא משנה מה אתה אוכל.
אני לפעמים רוצה את האוכל.
כן? אני לא אכלתי שם בעולם, אני ניסתתי את הילדים נגד הרשתות האלה.
אוי, איזה הפתעה. אוי, איזו הפתעה. לכן אני אומרת שאם אתה שוקל לפתוח רשת מזון מהיר, אני לא בטוחה שאתה פשוט צריך להיות אולי הפנים שלה.
לא, לא, אני, ודאי. אני רוצה להיות עובד שם. זאת אומרת, לעשות בדיוק מה שהוא עשה, בסמוך על סול, שזה הסוחר סמים הגדול ביותר, הוא פשוט עבד שם כאחד האדם.
הוא עשה את זה קודם בשובר שורות, אתה יודע.
נכון, אבל אני, אבל זה יותר טוב, הסמוך על סול. אני יותר, אני אהבתי את זה יותר. שם גם ניפחו את הדמות שלו, ואני אוהב את זה. זה כאילו, הוא קצת מזכיר לי את עצמי, אדם חסר מימיקה, ש... אני רוצה לעבוד גם בעבודה רגילה לפעמים, להסתתר כזה מאחורי.
הבנתי, אבל למה לא עבודה רגילה כזאת במשרד? למה רשת?
לא, 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 רק לא משרד, תקשיבי. הכל, כמי שעבד במשרדים, הרי הייתי עורך דין כמובן, והייתי בפרקליטות הפלילית, והייתי גם משטרה וכאלה, רק לא משרד. אני, כל פעם שאני נוסע לחברת הייטק, או כל מיני חברות לעשות שם משאלים, אני עושה הרבה משאלים לחברות וכאלה, ורואה שם את הקיוביקלס האלה ואנשים במשרדים, אני פוחד פחד מוות שמישהו ימשוך אותי ויגיד לי, אוקיי, זה החיים שלך, קשה לי, גם בתסריטאות, לכתוב תסריטים, אני זוכר שכתבנו את החפרנים, היה לי קשה לשבת במשרד, זה משהו שהוא נגד ה...
משהו באור.
לא יודע, משהו נגד הטבע האנושי, אני לא יכול לשבת, אני מעדיף לעשות סטנדאפ, לקבל קריאות, בוז, זה לא מצחיק, רק לא משרד.
רק לא משרד, לא, זה אפשר, מי שלא מכיר אותך יכול בטעות לחשוב שאתה אומר טבע.
לא, לא, אני נגד הטבע. לא, לא, אני נגד הטבע, ודאי. אבל לשבת במשרד, כשמישהו אומר, שמע, אתה קם בשעה מסוימת מפה, עד אז אתה כמו אסיר כזה. לא יודע, קשה לי עם זה. אנשים הרי מנסים לסדר לעצמם פינה חמודה עם תמונות, מתחילים לעשן, רק לברוח מהמקום, ללכת לקפיטריות, רק לא לשבת במשרד ולעבוד. זה לא נתפס.
ראית סברנס? אם אנחנו כבר בשיחה כזאת על טלוויזיה, ניתוק, הסדרה הזאת ניתוק.
לא, אני רואה סדרות בדילי של 10 שנים מאז שהן יוצאות, של גידול הילדים והאופי שלי.
הבנתי, אז כדאי לך לראות את זה, כי זה בדיוק בדיוק אתה תתחבר לדבר הזה, למה זה לעבוד במשרד, ואיזה חלק מהנפש שלך אתה צריך למסור אולי, או כזה להשקיט, כדי לשבת במקום הזה ולתת תפוקה. זאת אומרת, יש משהו גם באמת להפוך להיות המכונה היצרנית הזאת.
תמיד כשאני רואה חברות כאלה, אני אומר, הרי אם עכשיו חצי מהאנשים פה נמחקים, לא קורה שום דבר לחברה. אז גם אגב במגזר הציבורי אתה הרבה פעמים רואה. אנשים ספונים יושבים להם בתוך משרדים וזה. ואתה יודע שאפשר...
אנשים שישנים 30 שנה לא הזיזו שמרדף.
בדיוק, נו. לא צריך את כולם הרי. נו, בסוף. סטנדאפ אני מבין, עומדים על במה, מספרים בדיחות, פעם עובד, פעם לא, בסדר, משלמים כסף. זה אני מבין. לא מבין את האנשים של היועץ לענייני, לא מבין את זה.
בסדר גמור, אז אתה גם לא נדרש.
כן, למזלי. אני לבדי. צריכתי לחלץ ממעגל הצורך בלהיות איש משרד. כן.
אני יכולה להטיש אותך בעוד עניינים מסדר היום חשובים יותר או פחות?
כן, רק אני רוצה לפני שתתייחסי לאחת הידיעות החשובות. אנחנו עכשיו באווירה שטראמפ, הרי יש איזושהי אווירה כללית שטראמפ קצת זנח את מה שקורה פה, ועבר לטפל באוקראינה, רוסיה כזה, נכון? הוא כאילו נטש את ה...
גם וגם, הוא ראה שפה זה לא קורה.
כן, אז פה זה לא קורה, אז מדי פעם הוא משחרר כל מיני אמירות כמו, תגמרו את חמאס, ביי, אומר ונעלם לפגישות שלו. שלו שם, הוא כאילו לא ממש מושקע פה רגשית, אבל אני שמתי לב לידיעה שבעיניי מרתקת, אני לא ידעתי, בשל המפגש גם הצפוי, הבא, הנוסף, בין טראמפ לפוטין, האם ידעת שפוטין מסתובב כל הזמן עם מזוודה שמכילה את הצואה שלו?
מה?
שימי לב, חשיפה...
מאיפה הבאת את זה?
מהעיתונות המקובלת, לא הממסדית, אבל המקובלת. שימי לב, נשיא רוסיה, פוטין, מסתובב כל הזמן, זאת אומרת, עם שומרי ראש שנושאים מזוודת צועה, סליחה על ה... אם אתם אוכלים ארוחת בוקר, במהלך הביקורים שלו בחול, מחשש שמישהו ינסה לנתח את מצבו הבריאותי באמצעות ניתוח... יעשו בדיקת...
אבל בתוך פוטין עצמו...
כן.
קיים ה... כלומר, למה הוא צריך להסתובב עם זה אאוטסורסינג?
הוא לא עושה, כשהוא עושה את זה, אז כנראה זה לתוך שקית, ואז שמים את זה במזוודה, כדי שזה לא יושאר במדינות שבהן הוא מבקר.
אני אומרת שהוא כל פעם יכול לייצר את האקזיביט.
כן.
למה הוא צריך להסתובב עם זה במזוודה?
שוב, הוא לא צריך...
הוא נושא בקרבו.
נכון, אבל הוא לא רוצה שהדבר הזה שיוצא החוצה, יהיה מצע לניתוח של מצבו הבריאותי וכאלה, במדינות שבהן הוא מבקר, ולכן הוא אוסף את צועתו, כמו חתול כזה שמכסה, אז הוא אוסף את צועתו לתוך שקית, ושם את זה בתוך מזוודה, והם מחזירים את זה לרוסיה. הנוהג המפתיע מתבצע כבר שנים רבות. הנה, זה בעיניי דבר מדהים, זה פרט, קודם כל זה מראה על פרנויה מטורפת, אבל וואו, תראי לאן זה מגיע. מילא תואם כזה, כמו שהיה למלאכים פעם, אוקיי, קיבלתי.
אני מקווה שלא ישלבו את העבודות.
לא, לא, צריך לעשות הפרדה מוחלטת בין הפינוי לבין הצריכה עצמה, אבל מדהים שהוא לוקח את הצואה שלו בחזרה לרוסיה, זאת אומרת, לא משאיר סימנים במדינות. זה מדהים.
אבל אם, זאת אומרת שהוא לא עושה...
הוא לא עושה בשירותים, בבית הלבן, לא נכנס סתם לשירותים. או אם הוא נכנס, אז זה לתוך שקית ולמזוודה. האמת שזה לא רב, מגיל מסוים להסתובב עם משהו שאוסף את התוכים שלך.
הוא מתמסר לתפקידו.
כן.
זה כאילו, הוא לא עושה בשום, זה אוקיי. קודם כל, ניתן גם, יש חיתולים למבוגרים.
כן, אבל אתה לא רוצה לעשות בתוך חיתול, זה משהו לא.
וואו, אתה בתוך שקית.
לא, זה החוץ, השקית זה משהו אקסטרני לגוף. בסדר.
אוי, אני לא יודעת מה לענות, אני לא יודעת מה להגיד, אני לא יודעת מאיפה להגיע לזה בכלל.
ההוא,
טראמפ, הוא אוכל מקדונלדס, לא, כן, מקדונלדס כדי שלא ירעילו אותו, זה עושה קקי בשקית, ועם זה צריך להתמודד, זה אנשים שמנהלים את העולם כרגע.
בדיוק.
והם מחליטים על, לא יודעת, מיליארדי, מיליוני, כמה להגיד, אנשים, וגם על החיים שלנו ספציפית, ובזה אנחנו עוסקים בסדר גמור.
לחלוטין, אבל...
זה כאילו...
אבל הבנו שהעולם הוא מטורלל.
כאילו, תגיד לי שפרצה מלחמה, כי יש מנהיג שהוא לא אוהב את הקשה של הלחם. אני לא מבינה את זה, זה צהרון? איפה אנחנו נמצאים? מה זה השטויות האלה? מה זה, בן אדם לא עושה... זה, תראה, אני מצטערת שאני קצת כזאת הגותית היום.
כן.
אבל הרעיון של מנהיגים, נגיד הרעיון של מלוכה, מה זה משפחות מלוכה? זה רעיון שנועד להראות כיצד על האדם האידיאלי, האדם האידיאלי צריך לחיות. כאילו הנושא הזה של דוגמה אישית,
את חושבת
את כל הכוח
כן
הזה, ש... אבל זה גם מחייב אותך.
מעניין, אוקיי.
ודאי. ודאי, אתה משפחת מלוכה, ולכן אתה, יש לך גם תחביבים כבן משפחת מלוכה, או תחומי עניין כבן
זה,
משפחת
זה
מלוכה, או אצולה.
אבל זה כדי לתת דוגמה להמון, מעניין,
בוודאי?
כדי, איך, נכון,
בוודאי, ככה,
זה נכון שתחום האופנה
הוא שפע. לא, יכול להיות
שהמון
לא יכול להגיע לזה.
כן.
יכול להיות שהמון לא יכול להגיע לרמות האלה,
השאיפה.
אבל... בדיוק, זה האידיאל.
כן.
אתה חי איזה חיים אידיאליים.
זה נכון, אגב, בכל מה שקשור לאופנה, שבאמת אנשים ניסו לחכות גם את הבגדים של אנשי מלוכה, וגם את התזונה שלהם. הרבה פעמים דברים הגיעו מלמעלה, זאת אומרת, רצו לאכול כמוהם ולהיראות כמוהם, זה נכון.
אז יש את הדבר הזה שנכון, אמה זה דבר שנבדק, ככה מדדו דברים בעולם העתיק.
כן.
אז מה זאת אמה? לפי מה בודקים אמה? מי יודע מה זאת אמה? לכל אחד יש אמה אחרת.
נכון.
אז זה לפי האמה של המלך.
Mm.
אבל מה קורה כשהמלך מתחלף? אז מידת האמה משתנה. אז כל האנשים, נגיד החייטים, הזה, באים לבית המלוכה ומקבלים מקל שמראה להם מהי האמה החדשה.
די, כלומר, שינוי סטנדרט.
מידות המלך,
כן.
מידות המלך הן הנורמלי במובן הזה, כאילו, כמו האידאל וזה. אז כשאתה מספר לי על מנהיגים שזה האופן שבו הם נוהגים בו, כאילו זה בתרלול התרלולים הזה, וזה כאילו אמור להיראות לנו נורמלי, אין דבר יותר מנרמל התנהגויות ממנהיגים, לא? ברגע שהם עושים משהו אחד, פתאום זה כבר, אוקיי,
נכון, אפשר לעשות את זה. את אומרת שמעכשיו לגיטימי לעשות קאקי בסקית.
כן.
בין היתר, כן, הנה, נרמלנו זה. את צודקת שזה פחות אנשים שנותנים לנו דוגמה אישית בערך נכון לחיות, אבל...
תגיד, זה יכול להיות כל סוג של שקית?
תראי, שקית אמורה להיות
אטומה. בסדר, לא נגיע לשם, לא נגיע לשם, אין למה.
אנחנו נצא, אגב, שקיות, ברשותך נצא לפרסומות.
ושקיות עם דברים טובים.
יפה, אהבתי את הציטוט, שבזה הרגע הרגת לגמרי. הנה, פרסומות מיד חוזרים. בוקר טוב, רדיו תל אביב, גלית חוגי, ברלין, דודו ארז, תל אביב.
נכון. על כל המשתמע מכך.
בדיוק.
טוב, זה סתם, אין לי, זה סתם אומרים את זה. תגיד רגע, מיס יוניברס. על זה רציתי שנדבר עכשיו. על כל מה ש...
יש, הבנתי שיש פלסטינית, לא? שצפויה.
נציגת פלסטינית.
כן.
נציגה פלסטינית.
אבל כבר יש כזו או שלא?
לא, זה לראשונה. האם היא נבחרה?
כן, יש נציגה פלסטינית.
אני לא יודעת, יש נציגה ישראלית?
לא, אני לא עוקב אחרי התחרויות האלה, אבל הנה אנחנו מתעדכנים שיש. יש נציגה ישראלית.
גם ישראלית?
כן.
אוקיי, אין לי, אני לא יודעת מי היא. אני בעלם שיש עדיין את התחרות הזאת.
כן, מעניין אותי אם היא...
זה הדבר, אני חייבת לומר, זה כאילו הכותרות הן, לראשונה, נציגה פלסטינית בתחרות מיס יוניברס וזה, וכאילו העולם נגדנו כזה, כן? רוצים להגיד לנו, תשימו לב, תשימו לב. אבל זה שיש עדיין מיס יוניברס, לא יודעת, זה בסדר?
תשמעי, זה משהו שנשאר שריד מעידן קדום, שבו זה היה בסדר. האם זה נשאר בגדר קוריוז כזה, סתם עוד מקפצה, עוד מיני תוכנית ריאליטי, שבמסגרתה מישהי נבחרת בולטת, ואז מתניעה קריירה כדוגמנית או פרזנטורית. שוב, אם איך בוחרים וכאלה, מה הקריטריונים, לא יודע, אבל אני יודע.
אני יודע, זה כן.
זה לא משהו דרמטי בחיים שלנו, זה כאילו הפך להיות פחות דרמטי מפעם.
זה לא היה דרמטי אף פעם, זה היה יותר מיינסטרים, התחרות לא. כאילו זה גם באמת עשה אנשים כזה קריירות ודברים.
כן.
לא יודעת כמה זה באמת היום. ספציפית בעניין הזה שיש, זאת אומרת, אנחנו יודעים את זה שהעולם הולך למקומות האלה שיש נציגים פלסטינים, בכל מיני דברים אנחנו, אולי נראה את זה באירוויזיון, בכדורגל, אנחנו בטח רואים מחאות בעניין הזה, סטופ פייטינג וכן הלאה, זאת אומרת, מה, אנחנו כל פעם נדהמים, כל כך נדהמים, תקשיבו מה העולם אמר. עכשיו, אתם יודעים למה העולם אמר את זה? בגלל מספרי מתים. באמת, אנחנו גם לא יכולים להתעלם מהדבר הזה, דודו. זה לא מי צדק והשיבה באוקטובר וזה, זה ברור הדברים האלה, זה ידוע, זה נכון. אבל בסוף, סופרים גופות גם.
ואת אומרת שעל סמך...
זה חלק מהכללים של מלחמה. גם אנחנו עושים את זה.
לא, אוקיי, בסדר, אבל ברגע שעשית את מה שעשית בשבעה באוקטובר, צפה לזה שלא יהיו לך אותו, אם כבר אנחנו מדברים על מספרים,
בסדר.
אל תצפה כן. לסימטריה במספר ההרוגים. אם אתה עשית את המעשים שלא יאמנו בשבעה באוקטובר, אז צפה למלחמה, שחלק
בסדר,
ממנה היא גם גמול,
יש...
וגם
נכון.
נקמה, וגם כל המושגים
הכל
האלה.
הכל בסדר ונכון, אבל המספרים האלה גם העולם מכיר אותם.
נכון.
ואנחנו, גם אתה תצפה לזה, שאם אתה משחק, לא משחק, עושה את הדבר הזה של המלחמה חזרה ועד כמה ועד איפה, זה הרי בסוף גם עניין של גבול, כמה.
נכון, כמה ועד מתי וכאלה, נכון.
וכמה אתה מציג חזון, אבל בסוף באמת במספרים עצמם, אי אפשר להתעלם מזה. מה אנחנו מצפים שהעולם יגיד בשלב זה?
טוב, אבל אם הנקמה של העולם בנו היא רק באמצעות נציגה בטקס מלכות היופי, לא נורא.
לא, 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 זה לא רק באמצעות נציגה, ואתה תרגיש את זה בשנים הקרובות עוד ועוד ועוד. באמת, אתה תחוש את הדבר הזה. אלא אם יהיה פה איזה שינוי, זה לא רק בזה, אנחנו, יש חיילים בדרגות שונות שעוצרים אותם במקומות בעולם, כן. יש אנשים שלא מכניסים אותם למקומות בעולם, יש אנשים שמבטלים את הופעותיהם בעולם. תקשיב, הכדורגל, שבעיניי הוא כמובן מיותר מאוד מטעם עצמו, אבל הוא תמיד פרמטר נורא טוב לראות מתי משהו מגיע למיינסטרים, וזהו, נחתם, הוא נחתם בתוך הנרטיב. בסדר? הכדורגל משנה את העולם, דיברנו על זה קודם עם דוקטור מיכל יערי, זאת אומרת, הוא יודע להלבין דברים, אני מחזירה אותך לאולימפיאדה ברוסיה, להמון אירועים.
כן.
כן, אפילו לאולימפיאדה בברלין, זה היה בברלין, בגרמניה. יש את הדברים האלה, וכשהדברים האלה מגיעים לספורט, אנחנו יכולים להבין מזה, ככה הנרטיב התקבע.
זו אינדיקציה. אגב, רק כדי לסגור את העניין הזה, רגע לפני שנצא לשיר, מתברר שהנציגה הפלסטינית נבחרה, יש כזו נציגה, ושמה נדין איוב, והיא תתחרה במיס יוניברס, תחרות שתתקיים בנובמבר. היא הפלסטינית, כן, נדין איוב הפלסטינית, התחרות התקיים בתאילנד.
יופי, בסדר.
בסדר, בואו...
זה העולם עכשיו, זה יהיה בכל מקום, זה העולם, זו הסיטואציה.
מעניין היא, מעזה, מיהודה ושומרון, מאיפה בחרו אותה, איך בחרו אותה?
יש לי תחושה שהיא לא מעזה, אבל תכף...
אמריקאית, בקיצור, טוב. נצא לפרסומות ומיד נשוב. הנה היא.
לא, רגע,
שיר?
רגע, לא, דודו, נותנים לך רגע להוביל ואתה עושה כזה בלגן, אז נגיד ככה. הראלה ואני רוצות לחלק קצת כסף.
זה עכשיו הראלה?
לפני שטסתי, סידרנו כל מיני חלוקות כיפיות ומרימות, והנה, זאת עוד אחת. אז רגע, שיר להירגע, ואז הראלה ואני מחלקות כספים.
אז לא הייתי רחוק, משיר זה שיר, בסדר, אוקיי.
בוקר טוב.
בוקר אור.
שומעת? חשבתי על סקר. אמרתי פעם אחת גם אני אבוא עם רעיון, כי תמיד הרעיונות הם שלך.
לא, סקר, כן.
אנשים יגידו איזה אוכל מזכיר להם בית.
באיזה הקשר?
מה הם אוכלים שזה מזכיר להם בית?
בכלל, באופן כללי? מה אני אוכלת?
בכללי, נגיד, נתחיל איתך באמת.
סתם, הדבר הראשון שעלה לי, אני אפילו לא יודעת אם זה הדבר הראשון, אבל דייסת אורז, שסבתא שלי הייתה עושה.
בבקשה.
זה, הראשון.
מאיה.
מאיה לה? אוכל שמזכיר לך בית? מנה חמה. מיד. כן, בבקשה. נכון, כמו הילדים שלי, מה הם יגידו? מה מזכיר לכם אוכל של בית? לעמוד מול המקרר ולאכול מוצרים ככה, פסטרמה וזיתים ועגבניות שרי, בלי לשבת, בעמידה במקרר.
אבל את מבינה כמה זה מפתיע?
מה הילדות שלך יגידו?
הילדות שלי יגידו תבשיל של בשר עם פטריות.
שלא את הכנת.
שאני הכנתי, שזה היה כל כך טעים, שהבת שלי אמרה, לקחתי את הסיר ושפכתי את זה לפרצוף. ככה זה היה טעים.
לא, כי חשבתי שאימא כזאת אצלך, זה בטח בן זוגך עשה, אבל בסדר, זה את. טוב.
אוקיי.
אנחנו
באולי... נעשה סקר כזה,
בהזדמנות. נעשה סקר, ואז בואי נוציא את החוברת מתכונים הזאת אולי.
מנה חמה. איך מכינים מנה חמה?
תשמעי, יש בזה הרבה גישות. לא כולם מוסיפים את המים אותו דבר, לפעמים הקרנצ'י זה כיף. טוב, בואי נתקשר.
הלו.
שלום.
שלום.
אני יכולה לדבר בבקשה עם פרידמן זאב מנדל.
כן.
מדבר?
נכון.
שלום אדוני, מדברת הראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
זה עבודה בעיניים משהו?
לא.
לא. אוקיי.
אז התקשרתי להתקן אותך שזכית ב50,000 שקלים, ברכות.
זה לא עובדים עליי, כן?
לא.
למה אני...
מה?
כי אני בחיים לא זכיתי בכלום.
אבל הנה, אתה רואה, זה קורה. את מי תשמח מהמשפחה?
את אשתי, מי יכולה? רק זה 41 שנה, אנחנו חוגים עוד שבוע
וחצי. וואי, אז איזה מתנה. יפה.
אז יהיה משהו נחמד.
ממש, נהדר, שמחת. יופי.
תודה רבה לכם.
יום נישואים שמח, כן?
תודה.
יופי, ביי.
ביי.
תגידי, אחרי ש-41 שנות נישואים, הוא אמר.
כן, כן.
את כבר עברת את הרגע?
כן, כן.
ובאמת, זה כאילו מישהו זוכר את ה... יום הנישואים ה-41, כולם זכרו?
לא, אנחנו עברנו על זה בשתיקה.
בדיוק, איזה זה...
אבל בערב אמרתי לו, אתה יודע שאנחנו היינו, שערב זה...
בסדר, הוא הולך להגיד, הזוכה שדיברנו אותו, הולך להגיד משהו יותר כיף מלעבור על זה בשתיקה, אבל אני הולכת עם השתיקה. טוב, יאללה, להתראות, שלום, היה כיף.
עוד אין לכם מינוי פייס? הצטרפו עכשיו. כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. ואולי גם אתם תזכו לקבל טלפון מהראלה.
אנחנו למעשה מתקרבים לסיומה של התוכנית שלנו היום.
כן, זה היה מהר מאוד. בסדר, אז יש גם את מחר ואנחנו נשלים בו את כל מה שלא...
כן, מוכרח לומר ש... כן, טוב, אני מרגיש שהפרסונה שלי משתנה לפי כמות שעות השינה שלי. זה מדהים שאתה אדם כל כך לא קוהרנטי.
חשבתי שזה בגלל היחסים שלנו.
לא, אני... לא. זה מדובר בפינג פונג, אבל אני מרגיש לגבי עצמי שאני ממש משתנה לגמרי בעקבות כמה שעות שינה שישנתי.
היחסים שלנו.
כן, את חושבת? האם מדובר ביחסים בכלל? בספק.
בשבע בבוקר, לפני שהיית ער, היית הרבה יותר רגשן, אני חייבת להגיד לך.
אז זהו, זו
אני מחכה כבר לשבע בבוקר של מחר.
זהו, זו שעה טריקית מאוד. כן, ללא מגננות, בדיוק.
ללא מגננות.
סיימנו. המפיק והעורך שלנו, אבי בליקי, הטכנאי גיא סנדלר. תודה רבה לשניכם, תודה רבה לגלית חוגי.
נפגש מחר, מיד אחרינו מבזק עיריית תל אביב.
וואו, אני נשאר להאזין, להתראות. תכף.